טוב, יש לנו 16 דקות, אני הולכת להקליט עכשיו כאן את ההקלטה מאתמול, כי לצערנו יש תמיד בעיות בשמע. זה רק 16 דקות, בכל הנושא של גיוס ילדים לצבא, פגישה 9 ב' בית הבינה מאתמול בערב, 23 לינואר 2024, כיצד לעזור לילדינו לא להתגייס לצבא, דרכים לשחרור, גם לפני וגם אחרי, אהו.
הנתונים שלהם מאוד מאוד גבוהים, ושלחו אותה למיון בקורס טייס, והיא כמובן לא רצתה, והיא אמרה לי באיזשהו שלב, 4 חודשים, היא קיבלה כבר את הצו גיוס, 4 חודשים לפני הצו, והיא כבר אמרה לי אם אני לא מוכנה להתגייס, ואז היינו צריכים לעשות פעילות, ובעצם פנינו לפרופיל חדש, היא יצרה איתנו קשר אחת הבנות שם, והתחלנו תהליך של שחרור. כמובן שאת הקטע הבירוקרטי אני עשיתי, אני חושבת שהילדים שמשתחררים משירות חובה, ההורים צריכים, כן, לא חובה, הם יכולים להשתחרר לבד עם פרופיל חדש, לעשות את השחרור לבד, אבל אני חושבת שהם צריכים את התמיכה של ההורים שלהם.
עדיף,
כי זה תהליך לא פשוט.
שעדיף
וגם
תגידי רגע, את חושבת שאם פונים אליהם לפני צו ראשון זה יותר קל?
אני לא יודעת להגיד לך. אני לא יודעת, כי בשני מקרים, גם אני וגם אחותי, למשל, הבן שלה, גם זה היה אחרי, נראה לי. כן, היה בצו ראשון, אני לא זוכרת, לא יודעת. זה לא, אני לא חושבת שזה משנה.
אוקיי.
אני אשמח גם להיכנס, אני אחותך.
כן.
אבל את אומרת.
אני רואה. יופי שאת עלית לי. כן.
דברי.
אז
ערב טוב לי.
אני גם ערב טוב, מצוין. אז בהקשר לשחרור מהצרות הלכנו לחפש, בעצם הבן שלי התעקע שנייה לפני צו ראשון, אמר אני רוצה להשתחרר. שלפני כן הוא לא רוצה. ובעצם אני יחד איתו, בעזרה של מישהי מפרופיל חדש, עשינו תהליך, ואני בהחלט מבינה שלולי העבודה שלי, ואני אומרת את זה גם להורים שפונים אליי, מספיק הורה אחד, לא צריך את שני ההורים, מספיק אחד שמשולב ומקונה, איך אומרים?
חדור מטרה.
כל ממש, ממש. אז זה קורה, ואפילו הפסיכיאטרים שנפגשנו איתם אמרו, תלכו עם הכוונה שלכם עד הסוף, לא לפחד, זה קורה. וכך קורה, וכן יש הורים ש... אני פשוט עושה תחקיר, אני כל הזמן עם בן אדם חוקר, שדיברתי איתם, והם אמרו, ויש כאלה שפשוט שהשתחררו כבר בצו ראשון, עשו מה שנקרא, נפגשו, יצרו קשר עם הקב"ן, זאת אומרת, ביקשו קב"ן לצו ראשון, וזה ממש קיצר תהליכים, ועשו הכנה לפני. אז כן, הכל פתוח, הכל אפשרי, וגם הזדמנויות מגיעות, זאת אומרת, מה שמדויק לאותו אדם. ויש הרבה אנשים שעוזרים.
אבל זה מידע נורא חשוב. מה שאת אומרת זה מידע נורא חשוב. מי שעוד לא הגיע לצו ראשון, שידע לבקש קב"ן בצו הראשון.
קב"ן. לגמרי.
זה למקרה שהוא הגיע כמעט כבר לגיוס והוא עוד לא הספיק לעשות את זה לפני. נכון?
זה את מדברת על לפני גיוס, כמו הבת שלי, שלפני גיוס
לפני צו ראשון.
כן, אחרי צו ראשון, אחרי איך הם קראו לזה, יום המאה, אחרי שהיא קיבלה את כל הרשימה של מה שיש לה אפשרות לעשות בצבא. כן. אחרי כל ממש לפני גיוס, ואז היינו צריכים ממש לעבוד מהר, ו... אבל שוב פה אני אומרת, זה באמת צריך להיות רצון ו... של הילד קודם, של הילד, של הילדה.
ודאי. אתם רוצים לתת איזושהי דוגמה לליווי שלכם את הנער, את הנערה? לא, כי לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו כולו על 5 דקות של הקלטה. יש דרך לעשות, אבל אם מישהי מכן יכולה לתת את העדות שלה, פחות או יותר בגדול מה היה, מה קרה, איך קרה, שאנשים ידעו, איך אומרים?
למה להתכונן.
תראי, אני אגיד לך מה, הדבר הכי חשוב זה באמת לתת תמיכה לילד שלך תוך כדי התהליך.
רגשית.
בסך הכל, ולי שוב פעם אני אומרת, הילד הוא זה שיעמוד שם ויהיה מול הקבן או מול כל קצין שיקבל אותו בסיום התהליך, והוא יצטרך בעצם להיות הסנגור של עצמו ולשחרר את עצמו. לאורך כל התהליך זה באמת לתמוך ולהיות שם בכל שלב ושלב.
שגם שהוא עומד שם לבד, שגם שהוא עומד שם לבד, הוא יודע שאמא מאחוריו.
כן, לא, אנחנו, ברור, היינו בחוץ, מחוץ למבנה, שם בתל השומר, שם היינו, כשהילדים שלנו היו בפנים.
אולי גם להוסיף את הנושא הזה, שאם הילד מקבל איזשהו ידע, אם הוא פתוח יותר לכל הנושא של התאגיד המסחרי, לכל הנושא הזה, זאת אומרת, אנשים לא חייבים לקחת את הצד הזה וללמוד, אבל זה גם איזשהו בסיס, ומעבר לזה, עצם הטענות שלו, שלה, שהם לא יכולים, זאת אומרת, אפשר למצוא מלא טענות, אוקיי? אם זה למה לא רוצים להיות בצבא, מה הסיבה לסירוב? זה יכול להיות מבחינה מוסרית, זה יכול להיות מבחינה של אדם שהוא פשוט לא מתאים לסדר ומשמעת של צבא. נשמה חופשייה היא בדרך כלל מאוד פראית, והיא לא מסוגלת לשמוע פקודות מטומטמות של אנשים אחרים, כולל ההורים שלנו, אוקיי? זאת אומרת, אני בתור ילדה שגדלה בקיבוץ, ובעצם הייתה צריכה להתמודד עם העונשים הקולקטיביים, אוקיי? אז אני זוכרת שבגיל מאוד צעיר עמדתי ואמרתי, לא, אני לא מתכוונת לקחת את העונש הקולקטיבי הזה. היה לנו בן כיתה ששרף בעלה של כותנה, שעלתה בזמנו משהו כמו 20,000 שקל, היינו ילדים בכיתה, לא יודעת, י' א' י' ב', ואני קמתי ואמרתי באספת הורים, באספה, סליחה, של החברים, ואמרתי בשום פנים ואופן לא לוקחת אחריות על מה שהאידיוט הזה עשה. אוקיי, זה שהוא ישן סיגריה, ובדיוק היו השרקיות שירדו מרמת סירין, והגיעו עד לשדות שם מול ירדן, שיש שם את הבעלות, שעמדו שם הבעלות ענקיות של כותנה, עוד בתקופה שעוד עשו כותנה וכתפו כותנה, והיו מלא שדות של כותנה, שהיום אין. וישן שם סיגריה, ולא חיבה אותה, והבעלה כמובן כותנה גולמית, טבעית, נשרפת. זה לא להיות במקום הקולקטיבי ולהגיד, זה לא החבות שלי. יש עניין של ערבות הדדית, ויש אנשים שהיום נמצאים בצבא, שאיתי בקשר, אנשים ערים, שמוכנים להישאר בצבא ולתמוך רק בגלל שהם ערים לתמוך, בגלל שהם יודעים שהתפילות שלהם והידע שלהם יעזור לכל הפלוגה. אז צריך לחשוב על אותם הטיעונים ולפתח אותם עם אותו נער נערה, לדעתי, שהוא ככל שהוא יתחזק עם התמיכה של ההורים שלו, יהיה לו את הטענות 1, 2, 3 להגיד, פה אני עד פה, זה הקו האדום שלי.
גם אם הוא יגיד שזו חברה פרטית שאין לה שום קשר לשמירה על האנשים,
והוא לא רוצה לשרת בחברה שמבצעת פשעים נגד האנושות, זה גם בסדר. אני בספק אם הוא יבין את זה.
אבל... לא, יש ילדים של נערים שהם מאוד ערים.
יש נערים שהם ערים, כן.
יש נערים שהם ערים ויש כאלה שלא, ובכל זאת לא רוצים להתגייס, אז בסדר. אני יכולה להגיד שרק אחרי ששחררתי, אני אומרת שחררתי כי באמת את רוב השחרור אני עשיתי והוא לא היה צריך להגיע לצבא, זה את הבן שלי הבכור, אז כן, עכשיו זה מעניין אותו, והוא...
יופי.
כן, קצת נכנס לתוך הנושא, כן, זה...
איזה יופי.
זה אני יכולה. אבל זה לא משנה, גם אם יודעים את ההונאה של הצבא וכל הזה, וגם אם לא, ברגע שילד רוצה להשתחרר, אז יש אפשרות כזאת, וזה...
יופי.
זה בהחלט ניתן. אז זהו, ואת הבן שלי באמת עשיתי שחרור לבד, בלעדיו, כי הוא ממש לא היה במצב לשחרר את עצמו, וכבר היה במצב של מפקדות ולריקות. אני כבר דיברתי עם קוראים לזה מחלקת הריקים בתל השומר, והייתי איתם שם בקשר עם הקצינים.
אפשר לשאול?
עם כל זה...
אפשר לשאול רגע שאלה? מבחינה נפשית, אני מניחה... שעצם הגיוס הוא עבר איזושהי טראומה, אוקיי? זה יכול להיות?
כן, הוא עבר טראומה, לא בגיוס, בצוק איתן.
אוקיי.
אז הוא חובש קרבי, אז את מתארת לעצמך מה קורה שם.
כן.
והפעם הראשונה ששמעתי אותו זה היה כשהיינו אצל פסיכיאטר, ואז שמעתי את מה שהוא עבר. שזה בעצם מה שעוברים עכשיו במלחמה הנוכחית הזאת, שזה מטורף.
כן.
בסדר, כן, אבל לא ידענו את זה קודם, והוא כן הלך למילואים אחר כך. זאת אומרת, הוא עשה את צוק איתן, זה היה שהוא בחובה,
כן.
עדיין, ואחרי הוא כן היה במילואים, והוא כן הלך, אבל אני חושבת שהקטע הזה שעלה אצלו את טראומה וכל הרבה, מהקורונה. כי לפני הקורונה במילואים הוא היה חודש במילואים ולא דאגו לו לאוכל. הוא חודש לא אכל כמעט, מזה מאוד.
זה הדבר הכי לדעתי מזעזע לשמוע, שהצבא לא דואג לחיילים לאוכל, שהיו כאן מחדלים מטורפים. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך ש...
טבעוני.
אוקיי, בגלל שהוא טבעוני.
ושמה לא דאגו לו לאוכל, הוא לא יכול לאכול כלום.
כן,
כן. אז זה הקטע. ואחר כך, כשבקורונה קראו לו, הוא אמר להם, אני לא בא כי קראו לו למילואים, אז הוא אמר, אני לא מגיע כי אני לא מוזרק, ואני לא מתכוון להזריק, ואני גם לא מתכוון להיבדק. אז... ואז הוא שאל אותי, אמא, מה אני עושה? אז אמרתי לו, אתה לא הולך, והכל בסדר, כי אימו עליו שאם הוא לא יגיע עד 12 בלילה, אז הוא הרי נפקד. אז אמרתי לו, אל תדאג, הם לא יבואו אליך כי אין להם כוח אדם, והם גם לא יבואו בגלל שהם מפחדים
מהקורונה.
בדיוק. ובאמת ככה זה קרה, ככה היה, לא באו. ואז אחרי הקורונה, כשקראו לו למילואים, שזה היה, אני חושבת, משהו כמו שנה וקצת, כבר, זהו, הם כבר הגיעו לפה, שמו לנו מכתבים, זה כבר היה תהליך אחר. אבל הוא לא היה מוכן לשמוע. הוא כבר אמר לי, אני מכיר את כל השטויות שהם עושים, את כל הזבל הזה, איך הם עובדים עלינו, אני לא מוכן.
מניפולציה רגשית. נשים לזה שם, מניפולציה רגשית ואיום וסחיטה באיומים.
כן, כי הם צריכים בצבא. טוב, אנחנו לא נכנסים לנושא הזה היום, למה בדיוק הם צריכים בצבא. בסדר, אבל נתת פה המון המון מידע וכלים לאנשים שצריכים את זה ועומדים ב...
כן,
יופי.
זה דילמה, תודה רבה, סיגל.
אני אשמח להוסיף עוד משהו, שזה לא רק לפני הגיוס, גם תוך כדי שירות סדיר, חיילים יכולים להשתחרר, ובאמת ברגע שנחשפתי שזה היה אחרי השחרור לאיש החי, אז זה נותן כזה כוח וחוזק להיותנו, שברגע שבחור בחורה רוצים להשתחרר והם נחשפים, נותנים להם מידע, לכו תחשפו למידע כל כך משמעותי הזה, אז זהו, זה מספיק בשביל שהם יקחו את הצעד קדימה ויעשו יעשו את השחרור שלהם, וכמו שאתם ספרות ומדברות על הוצאת מכתבים, שזה בעצם להחזיר את ההנהגה ואת הסמכות הפנימית, וזה מתחיל מפה, והכל פתוח. זאת אומרת, זה לא משנה באיזה מקום רגע אתה נמצא, אם זה לפני או תוך כדי. אני מכירה טייסים שהשתחררו, מדברת את תקופת הקורונה, בזמן השירות, ברגע שלא הסכימו לכל מה שקורה, וגם יצא לי זכות מאוד גדולה, פשוט פנו אליי אמאות ואמרו איך לשחרר, איך לשחרר, נורא פחדו מכל הזריקות. אמרתי, הילד רוצה? יופי. פשוט תעשו מה שצריך לעשות. וזה קרה, ואני קיבלתי כל הזמן הודעות, הם השתחררו, הם שחררו, זה היה מאוד משמח. אז שהכל פתוח, זה מאוד חשוב.
נכון.
לזכור.
נכון. וואי, תודה. המון המון תודות לכן על העדויות, על התגליות, על העזרה לעוד הורים באמת לנסות לשחרר את ה...
לא רק לנסות, להצליח.
כן, כן, בדיוק, להצליח, לשחרר את הילדים שלהם בעצם מהגיוס.
למה אני שומעת את עצמי פה?
כי הפעלת את זה.
הפעלתי את זה. כן, למה זה, למה נכנסת?
לא, אז אני אצא, אני אצא, אני אצא מפה.
טוב, את יכולה לסיים את ה...
כן. אני אסיים את ההקלטה, אני אסיים את ההקלטה, אני מאוד מודה לכולכם, חברים, חברות, יקרים, המון המון תודות.
לילה טוב.
לילה טוב.